חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. בתוכנית היום, מיתוג מעסיק וגיוס יצירתי באמצעות AI. האורחת שלי היום היא מומחית במיתוג מעסיק, בעלת ניסיון עצום בגיוסים טכנולוגיים ואיתור כישרונות באמצעות הסושיאל מדיה. היא מנכ"לית ומייסדת של ויטמין פי אייג'נסי, סוכנות בוטיק גלובלית למיתוג מעסיקים ו-AI קריאייטיב. מתמחה באסטרטגיית אמפלויר ברנד, שיווק גיוס ואוטומציה מאז 2018. וחוץ מזה, אישה עם אנרגיות של בולדוזר, ואני חושבת שמספיקה שיחה אחת איתה, אם אתם במקרה מרגישים תקועים בקריירה שלכם. היי נילי!
היי נטלי, איזה כיף של הצגה.
אז אני כאילו חייבת לספר גם כאילו שזה, אנחנו לא הכרנו מלפני כן, אנחנו פעם ראשונה שאנחנו מתראות בפרק הזה, אבל אנחנו כן דיברנו בטלפון כמה וכמה פעמים.
זה מרגיש שאנחנו מכירות.
חד משמעית, ואנחנו פשוט הפכנו להיות חברות.
זה כוחה של הרשת אגב.
זה כוחה של הרשת, והספיקה באמת שיחה אחת בשביל מה שנקרא לעשות מאץ'.
ממש.
בטינדר של...
בטינדר של החיים.
בטינדר של החיים. חד משמעית. אז אותי מאוד מאוד מעניין. אני כאילו מרגישה מההיכרות הקצרה שלי איתך, שאת כאילו קצת שונה בנוף של העולמות האלה של הגיוס, גם מבחינת האג'נדה שלך והדברים שאת מאמינה בהם. אבל אני אשמח קודם לשמוע איך הגעת לעשות את מה שאת עושה היום.
שאלה נהדרת. אז הגעתי לעולם HR במקרה. עולם הגיוס. ב-2008, כשהייתי בהיריון עם הבת שלי, הרגשתי שאני יכולה יותר. פשוט יום אחד נחתה עליי המוזה, והבנתי שאני הולכת לעשות דברים גדולים בעולם, אבל את לא יודעת איך נראה הדבר הזה שהוא גדול בעולם. ואחרי חופשת לידה התחלתי לחפש עבודה, אבל מה שלא ידעתי זה שלהיות אימא, גרה במודיעין, בלי רכב, ולעבוד כדי להספיק לאסוף את הילדים ב-4:30, זה בערך קומבינציה בלתי אפשרית של דברים. וזה פגש אותי בדיוק בעלייה של רשתות החברתיות, זאת אומרת, לקח לי משהו כמו שנה למצוא עבודה, ומצאתי עבודה אבל לא הייתי מרוצה בה, וכבר התחלתי לראות מה קורה ברשת, ואני הייתי בטוחה שזאת הדרך שאנשים וארגונים יחפשו וימצאו עבודה ועובדים, ואמרתי, אוקיי, אני עושה מעבר לעולם הזה שנקרא גיוס ומשאבי אנוש, וכך היה, כשבעצם עשיתי את המעבר לתחום של הגיוס, מתחום של מחירות, ירדתי פי 3 בשכר, שזה...
וואו.
היום כשאני אומרת את זה, כבר, זה כבר היה ממש רגע לפני שהיה לי עוד ילד, זה היה... פשוט הייתי כל כך בטוחה שמהר מאוד אני אגיע לשכר שלי. Long story short, בשלוש שנים הראשונות בעולם ה-HR והגיוס הייתי שכירה, ולא מצאתי את מקומי, הייתי חדשנית מדי, מהירה מדי, אנרגטית מדי, כל הדברים הנכונים.
הקדמת את זמנך, מה שנקרא.
הקדמתי, כן, ב-2010 כבר גייסתי ברשתות החברתיות, היו לי כבר אז כמה אלפי עוקבים בלינקדין.
2010, היו... פייסבוק היה מ-2007, כן?
נכון, הייתי בפייסבוק מסוף 2007, ודווקא התחלתי בלינקדין, ואחר כך עברתי לפייסבוק, וכשהגיע אינסטגרם וטיק טוק, כמובן כל הדברים האלה נוספו. במשך כמעט עשור גייסתי בסטארט-אפים ובחברות טכנולוגיות, והבנתי שלא משנה כמה החברה טובה, כמה המוצר מוצלח, כמה האנשים הם מדהימים, אף אחד לא יודע למה כדאי לעבוד שם. ובסטארט-אפ האחרון שעבדתי, ביום שהגעתי לרעיון מול סמנכ"ל פיתוח, אמרתי לו, תגיד, הולכים לקנות אתכם? אז הוא אמר לי, לא מדברים על זה עדיין, הם באמת נקנו שנה אחרי זה על ידי גוגל, וזו הייתה הסיבה, וזה היה היום שבו הבנתי שאני הולכת לפתוח את ויטמין פי, שזו סוכנות דיגיטל הראשונה בישראל, הקדמתי את זמני שוב, חשבתי ששנת הפריצה שלי תהיה 2020, אבל הייתה קורונה, וברגע שבאמת נגמר הסגר הראשון, הארגונים הבינו שהם כן צריכים להיות ברשת, ומאז אנחנו ברכבת הרים מאוד מאוד רצינית, יש הרבה מאוד לקוחות שעברו תחת ידינו, ועשינו להם מיתוג מעסיק.
שזה בכלל מדהים, כי גם עברו מלא מלא שינויים, ויש כל מיני מוצרים טכנולוגיים שנכנסו לדבר הזה שנקרא עולם הגיוס בגדול.
נכון.
אז תגידי, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל כאילו, מה בעיקר השתנה בעולמות הגיוס בחמש שנים האחרונות, נגיד?
שאלה נהדרת. מה שהשתנה, אני אלך קצת יותר רחוק, מה שהשתנה מאז כניסה של הרשתות החברתיות, זה שהעובדים והמועמדים הפכו להיות הלקוחות של, של הארגונים. זאת אומרת, יש לנו אופציות. היום אנשים שנכנסים לשוק התעסוקה לא חייבים לעבוד כסחירים. הם יכולים לעשות טיקטוקים, הם יכולים לעשות ריוויוז באמזון, הם יכולים לעשות דברים בכמה שעות ביום ולהרוויח את הכסף ולעשות ברנד דילס. משהו שנגיד לך ולי כנראה לא היה כשאנחנו יצאנו לשוק העבודה. אז קודם כל, עברנו שיפט מאוד מאוד גדול בעולם הזה של העבודה. אנחנו לא חייבים לעבוד 9-5, לא חייבים. בנוסף, כל הדיגיטציה שקרתה מסביבנו, איך אנחנו מזמינים מקום במסעדה, איך אנחנו מזמינים טיסות, איך אנחנו מזמינים מלונות. אנחנו נוסעים למלון לשלושה ימים, אנחנו מסתכלים על 80 תמונות ברשת. את הולכת לעבוד 4 שנים בארגון הבא שלך, תמונה אחת לא ראית איך זה נראה. לא יודעת איך הבוס שלך נראה. והפער הזה שאני מרגישה כלקוחה מאוד נחשקת בעולם השיווקי, כי באמת כל המותגים מחזרים אחריי, ואז אותו בן אדם, בשנייה שהוא מחפש עבודה, הוא פתאום פוגש יחס של שנות ה-90, זה מאוד מבלבל ומאוד מטלטל. זו אגב אחת הסיבות שלארגונים קשה למצוא עובדים. לא בגלל שאנשים לא רוצים לעבוד, שזה הקביעה מאוד מאוד קלאסית ששומעים אותה מכל עבר, זה שאנשים לא רוצים לעבוד. זה לא נכון, אנשים רוצים לעבוד, הם לא רוצים לקבל יחס לא מכבד.
אבל כאילו, אני חושבת לעצמי שזה מצד אחד אולי מקל על מציאת עבודה, כאילו שיש המון המון פלטפורמות ושיש הרבה אפשרויות וכל העולם הזה של AI, שתכף נדבר על זה. ומהצד השני, זה גם מכניס המון המון תחרות בעצם, לא? כי כאילו, אנשים מייצרים לעצמם.
אני אפשט לך את זה.
אוקיי.
יש שתי דרכים מצוינות למצוא עבודה, הם עבדו תמיד, הם המשיכו לעבוד. הדרך הראשונה היא דרך שכולם מכירים ועושים, לשלוח קורות חיים, בסקייל
גבוה. כן, עד מתי אנשים המשיכו לשלוח קורות חיים?
אני לא יודעת שהפסיקו. מבחינתי זה מיותר גם. לא צריך קורות חיים היום, צריך שם טלפון ולינק ללינקדין שלך, לא צריך יותר מזה.
או לסרטון, שבו אתה מציג את עצמך ומספר על עצמך, בצורה הכי כאילו טבעית והגיונית.
תראה, אני גם היום כשאני מגייסת, אני מבקשת קורות חיים, כי יש שם שם, טלפון, מייל ולינק ללינקדין. זה בערך מספיק כדי להרים טלפון לבן אדם. אז הדרך הראשונה היא דרך הרגילה, שאנחנו שולחים קורות חיים, אנחנו קוראים את המשרה ברשת, או ב-All Jobs, או באיפה שאת מחפשת, ושולחים קורות חיים לחור שחור. זה פשוט ככה, זה חור שחור, שאין לך מושג האם ראו את הקורות חיים שלך, מי ראה את הקורות חיים שלך, מתי יחזרו אלייך, האם יחזרו אלייך.
אם זה בן אדם.
אם זה בן אדם, אם זה AI, אם זה יקרה בעוד שבוע, חודש, חודשיים, אי פעם. והדרך השנייה והמומלצת זה דרך חבר מביא חבר. ארגונים מתגמלים את העובדים שלהם על זה שהם יביאו אנשים רנדומליים מהרשת. כמובן, אם זה חברים זה מעולה, אבל רובנו יודעים שזה רנדומלי מהרשת. ואז הסיכוי שלך להתקבל עולה ב-80%.
וואו.
שזה משהו, זאת אומרת, אותו בן אדם שנמצא, עכשיו אני אומרת את זה גם כמגייסת של שנים, אותו בן אדם שנמצא במערכת הגיוס, פסול, לא עבר רעיון ראשוני של המגייסת, נוחת במערכת הגיוס דרך אחד העובדים, הוא מוזמן כמעט אוטומטית לרעיון עבודה. ואנשים לא יודעים את זה. זאת אומרת, גם אם את לא מכירה היום בחברה שאת רוצה לעבוד בה, מה שצריך לעשות זה ללכת, זה להיכנס ללינקדין, לעשות חיפוש, למצוא אנשים במחלקה שאת רוצה לעבוד בה, ולבקש להעביר קורות חיים. וזה בעצם win-win situation. את תתקבלי לעבודה יותר, בסבירות יותר גבוהה, והבן אדם יקבל תגמול שיש ארגונים שמתגמלים בכמה אלפי שקלים, כמה עשרות אלפי שקלים, סקיי טארגט יכול להיות טיסה לחול, מדהים, ממליצה לכולם.
וואו, תקשיבי, קודם כל זה כאילו, זה אחלה טיפ, או כאילו באמת איזשהו משהו שיכול לקדם אנשים משמעותית, אבל אני כאילו טועה, זה יכול להתאים לכל אחד, או רק אם אתה באמת מתאים לפרופיל של המשרה ש...
תראי, צריך את המה כלשהי, כן? אבל...
כן, לא, אבל אני אומרת, זה כבר לא 100%, נכון?
לא.
אוקיי.
במשרות שהם פרופיל רחב, גיוסי מסות, אדמיניסטרציה, כספים, ניהול מוצר, customer success, HR, מחירות, שיווק, זה מספיק שמישהו יגיד, זה גם, זה כל כך פוגש אותי במקומות האמיתיים שמהם צמחתי. אני זוכרת שהתקשרתי לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, איך זה שאין לך קשרים פה? כי אם היית מתקשר ואומר שנילי היא בחורה מוצלחת, בטוח היו מגייסים אותי לעבודה. והוא אמר לי, תראי, אנחנו עלינו לארץ, ופה אין לנו את הקשרים, תצטרכי למצוא את הקשרים האלה לבד.
סדרי לבד.
סדרי לבד. הוא אמר את זה בכאב לב, כן, אבל הסתדרתי לבד, והיום כש-90% מהעבודה נכנסת בגלל המיתוג שיש לי ברשת, זה כי מישהו אמר, אתה צריך או את צריכה לעבוד עם נילי, היא מבינה מה היא עושה. אז אם מישהו יגיד עלייך שאת מבינה מה שאת עושה, הסיכוי שלך להתקבל פשוט עולה.
מעולה. שמעתי, יצא לי לשמוע על אנשים שעשו, בוא נדבר באמת על AI, כאילו נפתח,
בוא נדבר על AI.
נפתח את הדיון הזה,
חייבים.
אחת ולתמיד, חייבים. כי חייבים באמת. אז קודם כל, יש את העניין הזה של משהו ששמעתי לאחרונה, שנראה לי די מטופש, אבל בסדר, אני כאילו, אני מניחה שאתה יכול להסכים או לא להסכים לזה, זה אנשים שעושים רעיונות באמצעות בוטים, כאילו מי שמרעיין אותם זה בינה מלאכותית בגדול.
ניסית פעם לדבר עם פרטנר, חברת חשמל, חברת
מקס? כן, זה מביא את העצבים.
זה מביא את העצבים, אבל אין לך ברירה. את מתחילה את השיח עם הבוט, ורק כשהבוט לא מסתדר, זה עובר לבן אדם. למה שם זה בסדר ופה זה לא בסדר?
כי זה משהו שהוא נורא נורא פרסונלי. אתה מגייס בן אדם, אתה לא מגייס. זה שונה לקבל שירות או להתחיל לעבוד במקום שכמו שאת אמרת, אתה כאילו מבלה המון המון שעות במקום הזה.
אז אני אעשה לך סדר. ואני חושבת שזאת בדיוק הסיבה למה אני עוסקת היום בתחום של AI בעולמות ה-HR, כי זה בדיוק החשש גם של ארגונים וגם של מועמדים. סינון ראשוני של האם את זמינה למשרה, האם השכר הוא בטווח שאת מצפה, האם את יכולה לעבוד 4 ימים בשבוע בתוך המשרד, האם את יכולה להגיע לפתח תקווה, האם יש לך, למשל אם את נהגת מסעית, אם יש לך הרשעה פלילית, זאת אומרת, אם יש לך הרשעה פלילית...
במקרה, אני נהגת מסעית. במקרה יש לי רישיון.
אבל את מבינה שאם בן אדם שהוא עוסק בנהיגה ויש לו הרשעה פלילית, הוא לא יכול בהגדרה לעבוד בתחום הזה. זאת אומרת, המגייסת בכלל לא צריכה להרים עליו טלפון, אלא אם כן ארגון מוכן לגייס אנשים כאלה. זאת אומרת, שאלות סינון ראשוניות לגמרי בסדר שיעשו על ידי הבוט. זה חוסך זמן לארגון, זה גם חוסך זמן לך. את כבר יודעת שאת לא התקבלת או שאת לא מתאימה, או שזה גם לא יתפספס על דברים כאלה. יותר מזה אני אגיד ש... AI יודע היום להקפיץ נוטיפיקיישן למועמד שעומד או מועמדת שעומדת בכל התנאים, ואז המגייסת כשמרימה טלפון היא כבר רואה את הסדר של המועמדים שהיא צריכה להתקשר אליהם. זאת אומרת שאם את עומדת מבחינת הקורות חיים, מבחינת מילות מפתח, וגם עבר צינון של הבוט, ואת גם יכולה לעבוד והיא גם זמינה מול הטלפון עכשיו, הסיכוי שלך להתקבל עולה. זאת אומרת, טכנולוגיה כאן באה לעזרתך ולא לרעתך, אבל זה צד אחד והוא עוד לא מפוצח מספיק בארגונים. הצד השני שנורא חשוב שארגונים יתמקדו בו, ואנשים יתמקדו בו גם, זה ש-AI בעולמות ה-HR אמור לייעל את התהליכים הפנימיים, ולא customer facing. זאת אומרת, את לא יכולה לגשת לבוט בתחושה שבוט יפספס אותך. יכול להיות שבוט 5 שנים, כשהעולם יתרגל לזה קצת יותר, אז תחיי עם זה בשלום. אבל אם היום מועמדים מרגישים שהם יתפספסו אם ירואיינו על ידי הבוט, זה אומר שצריך להכניס את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, וגם כל הזמן, אם אנחנו גם עדיין רוצים להכניס את זה בגיוסי ווליום או גיוסי מסות, להשאיר כפתור האם אתה רוצה לעבור לשיחה אנושית. בן אדם שלא מסתדר, בן אדם שמרגיש לחץ, חרדה, לא מתאים לו, צריך לתת לו את ההזדמנות שהוא יעבור ישר לשיח אנושי.
את דיברת על הנושא הזה של באמת יש מערכת אוטומטית שסורקת את הקורות חיים שמגיעים למערכת בעצם, ואז לפי מילים מסוימות, אז נכון. זה, אבל אני אומרת, יש פה פתח מאוד מאוד גדול לפספוס. כאילו אם אני נגיד מועמד שלא מגיע מעולמות הטק, בסדר? סתם. עכשיו, אני שולחת את הקורות חיים שלי, יש לי ניסיון, יש לי רקע ניהולי, יש לי, אני כאילו מגיעה...
חבר מביא חבר.
תפקיד, לא, אני, כן, חבר מביא חבר, אני מגיעה מאותו תפקיד, נגיד כן. סתם, לא יודעת מה, מרקטינג או דבלופמנט, כאילו, אני כן מגיעה מהעולם המקצועי המתאים, אבל אין לי ניסיון בתעשיית הטק. הסיכוי שלי הוא כבר נמוך יותר.
יש משהו שהבנתי בגיל 30, ואני אשתף אותך בתובנה. יש 5 דברים שאנחנו לא לומדים לעשות בחיים. אנחנו לא מלמדים אותנו איך לחפש עבודה, איך לבנות מערכות יחסים, איך לשמור על הבריאות שלנו, איך לטפל בכסף ואיך להיות מאושרים. זה מדהים. כל הדברים שאנחנו לומדים, תואר ראשון, תואר שני, לא משנה כמה, אף אחד מהקורסים, אף אחד מהמורים ומהמרצים לא פותח את השיעור ואומר, היום אנחנו נלמד איך להיות מאושרים.
זה נקרא כישורי חיים, כן?
היום יש את זה.
היום לומדים את זה.
היום לומדים את זה, אבל, ועדיין, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים כבר בשוק העבודה. בן אדם ממוצע שלא מגיע מעולם ה-HR, לא יודע לכתוב קורות חיים, נקודה. לא כי הוא לא בסדר, לא כי הוא לא מקצועי, לא כי הוא עושה את זה בכוונה למגייסת. הוא פשוט לא יודע, כי אף אחד לא לימד אותו, ואנחנו גם לא יודעים שצריך ללכת ולקנות את המוצר הזה שנקרא כתיבת קורות חיים, והיום אנחנו גם צריכים להכניס את הקורות חיים של עצמנו לצ'אט GPT או לג'ימיני או לקופילוט, מה שאתם מעדיפים, כן?
זה משהו שאת ממליצה לעשות
אותו? אני מאוד ממליצה לעשות את זה, לקחת את המשרה, לקחת את הקורות חיים, לשים אותם ביחד ולהגיד לצ'אט GPT, תעבור על הקורות חיים שלי ותגיד לי איפה אני צריך לחזק, איזה מילות מפתח אני צריך להכניס, ויוציא לך את הפלט, פשוט cut and paste, ושולחים. לפני 5 שנים הייתי אומרת לך, תעתיק את המשרה, ומה שכתוב במשרה, תכניסי לתוך קורות חיים, אבל היום זה אפילו יותר קל. אז כן, זה שימוש נכון ב-AI. ואז כנראה קורות חיים שלך יעברו סריקה וכן יתקבלו. עדיין, את צריכה לעבור אחר כך כמה רעיונות, וחבר מביא חבר עדיין עדיף.
כן, לא, ראיתי לא מזמן מישהו שלח לי על מישהי, שכחתי את עכשיו את השם של הפרופיל שלה, שהיא פשוט חיפשה עבודה, היא מעצבת, חיפשה עבודה, היא שלחה קורות חיים כמו כולם, כאילו בכמויות לכל מיני משרות שהיא חשבה שהן מתאימות לה, וכמובן שקיבלה כל מיני מיילים אוטומטיים של זה, ודי נשבר לה, ובסוף היא פשוט הפיקה איזשהו סוג של סרטון שמציג את עצמה as is, ממש כאילו סרטון מושקע, ערוך, מדהים. ממש, כאילו, ממש כיף לראות אותו. To make long story short, היא כבר לא מחפשת עבודה היום, היא כאילו מייעצת לחברות איך למצוא מועמדים ואיך לייצר, כן, בדרכים יצירתיות. ואני אומרת, כאילו, אני כאילו מקווה שאנחנו נגיע לדבר הזה בקרוב, כאילו, גם כי העולם מאוד מאוד משתנה, וגם כי אני חושב שזאת הדרך היותר טובה להציג את היכולות שלך לעולם, לא? מאשר כמה מילים בקובץ.
אני אספר לך סיפור. כשהגעתי לעולם הגיוס, אחרי 2 שחיפשתי עבודה, 2, אולי קצת יותר.
וואו, זה מלא זמן.
ואני הבנתי שרואים במערכת הגיוס את אותו בן אדם שולח קורות חיים כמה פעמים, ואני פשוט נחרדתי.
שים לו בלוק?
לפעמים. לא, אני לא יודעת. כל אחד יש לו נהלים אחרים. אבל אני נחרדתי מההבנה של כמה קורות חיים שלחתי. כי אמרתי, ככל שאני אשלח יותר, ככה אני אגיע...
מגדילה את הסיכויים.
אבל ההפך הוא הנכון. עכשיו, אני כמגייסת, בעשור שגייסתי, פגשתי את אותו בן אדם, או אותם אנשים, בכל מיני סטארט-אפים, בכל מיני ארגונים, בכל מיני... ואת רואה אנשים ששולחים קבוע, קורות חיים, ואתה לא יודע את זה. זאת אומרת, זה סוד כמוס שלא מספרים. אז קודם כל, לגבי שליחת קורות חיים בווליום מאוד גבוה, מאוד לא מומלץ, כדאי לשלוח קורות חיים רק למשרות שאנחנו מתאימים, ורק לוודא שבאמת המשרה קיימת, זה לא משרת רפאים, ולהשתמש בחבר מביא חבר, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים. ולגבי אותה מעצבת, היא בלטה מעל השטח, אבל האם זה פרקטי שכל המועמדים התחילו לשלוח סרטונים, אף מגייסת לא תשב... 7 שעות ביום להסתכל בסרטונים. מה שכן כדאי לעשות, וזה נעשה כבר יותר מכמה וכמה פעמים, גם בארץ וגם בעולם, את יכולה לצלם סרטון. לעשות, היום בפייסבוק אישי אפשר לקדם סרטונים, ואתה יכול לבחור את האנשים שאתה רוצה שיחשפו לסרטון הזה. לגמרי אופציה. זאת אומרת, אז המגייסת בעצם מקבלת את זה לא, בפוש ולא בפול, זאת אומרת, היא תצפה בסרטון הזה לא כי אתה שלחת את זה אליה, כי היא פשוט נכנסה לרשת וראתה את זה, והסיכוי לסחירות יהיה יותר גבוה, אבל אין מצב שאנשים ישבו ויראו, כאילו, טיק טוק כזה של מועמדים. יש כמה פלטפורמות שניסו לעשות את זה, לא עבד.
יש משמעות לרשת חברים שלך?
מאוד, מאוד.
איך?
יש מספרי ברזל שחייבים להיות. כשאנחנו עובדים בלינקדין, זה לשכר של... היום זה כבר 12-15 ומעלה, זאת אומרת, למשרות מסות, מתישהו זה כן יהיה רלוונטי, אבל היום זה בעצם מתחיל בשכר של 12-15, אנחנו צריכים שיהיה לנו לפחות פלוס 500. אבל יש אפילו נוסחה יותר סודית, ואני אספר אותה, וכל מי שרוצה יכול להשתמש בה. אם אני רוצה להיות היום מנהלת שיווק בסטארט-אפ, אז אני צריכה שיהיו לי קודם כל 500 או בקירוב אנשים שעוסקים בתפקיד שלי בדיוק. זה יכול להיות 250, 300, אם זה נישה מאוד מאוד צרה, אבל מנהלי שיווק שעבדו, עובדים או, 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 או ראשי, זאת אומרת, אנשים בתחום, בתחום שלי, זהה למה שנקרא קולגות שלי, 500 אנשים כאלה ברשת. בנוסף אני צריכה 250 אנשים שהם מעל CMO, אוקיי?
אוקיי.
ומעל זה אני צריכה 100 מנכלים בסטארט-אפים.
וואו, ול... זה ממש נוסחה.
ממש נוסחה. שזה בעבודה קשה ובשנים של, של התבוננות. למה? כי קודם כל, אם אני רוצה למצוא עבודה בתחום שלי, אני צריכה להיות מוקפת בקולגות, כי כשקולגה שלי יגייס, יעזוב את העבודה, יעבור עבודה, אני יודע שיש תזוזה. שתיים, כשאני בעצם חברה של כל כך הרבה אנשים, זה כמו בחבר'ה במילואים, אם את מכירה, אגב, בסטארט-אפים זה עובד, אם הם מכירים, אם כמה אנשים מכירים את אותו בן אדם, הסיכוי שלו להתקבל עולה, זה כמובן גם נכון לארגונים שהם לא הייטק, אבל רגע, אנחנו מדברים על, על מקום שכולם רוצים לעבוד בו, כי הרי כן. כולם בישראל רוצים לעבוד בהייטק. 250 מנהלים נדרשים ברשת החברתית שלנו, כי כשהם יחפשו את העובד הבא שלהם, כי העובד מתחתם זז, אז את תהיה חשופה לזה. ולמה אנחנו צריכים מנכלים? זה כשמגייסת תביא את הקורות חיים שלך, או תעביר אותך תהליך, כולם צופים בלינקדין שלך, וזה עושה משהו כשבן אדם מסתכל על הלינקדין שלך, והוא רואה שהוא מחובר אלייך. אי אפשר לקחת...
או קולגה שלו, מישהו שהוא קולגה, מכיר.
או יש לך 850 אנשים משותפים ביחד. וואו. אנחנו מחוברים?
יפה.
ואת גם יודעת איך הבן אדם...
אותו?
נכון. את מכירה אותו מהרשת. אגב, יש לזה גם משמעות פסיכולוגית שאתה נכנס לפגישה או לרעיון, שאתה יודע איך הבן אדם השני נראה.
כן.
ולינקדין פותרת את זה, כמובן שחייבים תמונה מקצועית, זה כאילו understatement, כן. בחיפוש עבודה.
לא לשים תמונה מחוף הים, נגיד.
ולא מהחתונה.
כן. אוקיי, טוב, אז קודם כל, זה מדהים מה שאמרת עכשיו, כאילו, תודה שחשפת את זה, חשפת את זה פה. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא לא מהצד של המעסיק, משהו שרלוונטי למחפשי העבודה. אם את יכולה להגיד על שלושה דברים שיכולים לשפר את המועמדות שלנו באמצעות AI.
הדבר הראשון זה באמת להשתמש ב-AI ככלי עזר לקורות חיים. הדבר השני, אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את התפקיד שאנחנו עושים, וממש במלל פשוט להכניס אותו ל-ChatGPT או לג'ימיני או למה שכל אחד מעדיף, ולשאול איפה החוזקות שצריך, ממש, הרי בשביל זה זה נועד, לנהל שיח עם, עם מודל שפה כדי לדעת על מה לשים דגש, איזה נתונים הם נתונים אבסולוטיים. למשל, אם אני הולכת להתראיין היום לתפקיד של מחירות במחירות, אז אני צריכה לדעת מה המספר במשפח בתחום של B2B, מה המספר ב-B2C, מה התקציבים שאני צריכה להביא מהשיווק, יחס המרה, דברים שלפעמים אנחנו, זה ברור שאנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו לאו דווקא מדברים על זה, לא בקורות החיים שלנו, בטח לא ברעיונות עבודה שלנו, אז ממש לשים דגש על הצלחות שיש לנו אותם, ואם אנחנו גם לא יודעים איך לעשות את זה, כי אמרנו שלא לומדים לעשות את זה בשום דבר, בשום מקום, אז ChatGPT הוא כלי עזר נהדר, ובנוסף הייתי ממליצה לכולם לתרגם את הקורות החיים שלהם לאנגלית. זה לא קשור ל-AI, אבל...
לא, אבל נגיד, לא יודעת מה, להכין פרזנטציה, הרי בהרבה מהמקרים, כשאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך בחברה מסוימת, אנחנו צריכים להכין איזושהי משימה של להציג פרזנטציה, לעשות פיץ' וכאלה, אז כאילו, זה גם משהו שאפשר לעזר ב...
אפשר, אבל אני רוצה שאנשים יהיו זהירים. מודל שפה הוא לא בן אדם, זאת אומרת, אנחנו עדיין superior intellect, ולהשתמש במה שה-ChatGPT פולט, אם אנחנו גם לא מומחים בפרומט אינג'ינירינג, יכול להיות על גבול המביך. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לקחת את מה ש-ChatGPT נותן לנו, אבל אנחנו חייבים לעבור על זה ולהכניס את הנשמה שלנו ואת הידע שלנו לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, קורות חיים שיוצאים כפלט מ-ChatGPT, לא לשלוח אותם, כי זה קרינג' וכי אנשים רואים מהצד השני גם כשאתה רואה 10,000 קורות חיים, אתה כל כך מהר מבין האם זה קורות חיים שעברו שדרוג של All Jobs, של מישהי שעושה את זה בצורה מקצועית ויש לה את השפה משלה, או שזה יצא מ-ChatGPT, אתה פשוט רואה את זה. אז כן, אם משתמשים בכלים האלה, חייבים ממש לעבור על זה באופן אישי, ולהסתכל על זה, ולהכניס את הנשמה שלנו כדי שזה יהיה אנחנו, שזה יהיה אותנטי.
תגידי, איזה סוג של חברות או איזה סוג של שירותים את נותנת בויטמין פי?
אז זה החלק הכי אהוב עליי, אני חושבת ש...
קודם כל, זה שם מעולה.
ויטמין פי, זה אמיתי, לא היה לי אף, לא היו לי קשרים בעולם הזה.
זה פשוט שם
מעולה. אני חיכיתי שיהיו לי קשרים, ותמיד אמרו לי, אם יהיה לך ויטמין פי, היית מצליחה, אז עכשיו יש לי ויטמין פי. אז...
פשוט עשיתי לעצמי ויטמין פי.
פשוט עבדתי בזה, ויש לי 30,000 עוקבים ברשת, ולגמרי, my network is my net worth, כמו שאומרים, אז... השירותים שאנחנו נותנים נובעים באופן ישיר מאיך שאני רואה את העולם. אני מועמדת לכל החיים, אני חווה את הכאבים שאני מדברת עם כל מועמד וכל מועמדת שמחפשים עבודה. וגם ויטמין פי כאג'נסי, אנחנו נותנים מענה לארגונים שרוצים לספר את הסיפור שלהם פנימה והחוצה, גם לעובדים וגם למועמדים, ברשתות החברתיות ובתקשורת הפנים ארגונית. אבל אנחנו תמיד חושבים לא רק על הצורך של הארגון, אלא גם איך הצד השני צורך את התוכן. אז אנחנו עושים כמה דברים חשובים. Okay. אנחנו מתחילים מאסטרטגיה ותוכנית פעולה לביצוע. אנחנו תמיד נדחוף ונעזור ונדרבן את הארגון לצאת לרשתות החברתיות ולהפריד את הנכסים הדיגיטליים מנכסים דיגיטליים של השיווק, שזה בכלל שיחה אחרת לגמרי, כי יש כל כך הרבה ארגונים שלא מבינים למה צריך ערוץ נפרד, כי כשמי שמחפש עבודה לא מעניין אותו השירות, אלא מה שמעניין אותו זה איך זה לעבוד שם.
שזה מדהים מה שאת אומרת עכשיו, זה מה זה חכם לעשות את זה, באמת, אני נגיד עוקבת אחרי מייקרוסופט, יש להם כאילו עמוד בנפרד לזה, והם עושים עבודה פשוט הורסת, כאילו עמוד כיפי, מצחיק, מלא הומור, באמת כאילו פונה בגובה העיניים, שזה...
ישראלי בעברית.
ישראלי בעברית, צריך ללמוד מהם.
נכון, הם אגב עשו עבודה נהדרת. הדבר הנוסף שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים קהילות שגרירים, ועושים קמפיינים מאומנים בגיוס, עושים עמודי קריירה, אבל היום אנחנו גם נכנסים לעולם של אוטומציה ובינה מלאכותית, שבמקום לחשוש מהטכנולוגיה הזאת, אנחנו רוצים ללמד מחלקות משאבי אנוש, לחבק את הטכנולוגיה הזאת, ולדעת שגם אם יתפנה לנו זמן, הזמן הזה יושקע בטסקים אסטרטגיים וחלילה לא בשביל לצמצם את האנשים. מילה על מייקרוסופט. אני זוכרת את מייקרוסופט שלא היה להם שום נוכחות, אבל הם כן דיברו על זה באיזשהו שלב. אני חושבת שבסביבות 2015, או אני מקווה שאני לא טועה בשנה, הם החליטו, הם ממש לקחו החלטה, שהם הולכים לפתוח סושיאל ישראלי בעברית, בגובה העיניים. היו שם גם כמה גלגולים, אבל היום יש שם מנהל סושיאל ומיתוג מעסיק שעושה עבודה נהדרת.
ממש.
ולא...
יש לו את הסרטון שהם עשו מילן פלד, שזה וואו.
הם עשו כל כך הרבה סרטונים במשך השנים.
ביום האישה, אני חושבת שזה היה.
ורובם, אגב, פגעו בול, כי זה מדבר את האותנטיות של מייקרוסופט, וזה מדבר את הישראליות שלנו. אני חושבת שכמות הפעמים שהראיתי את עמוד המייקרוסופט לארגונים הגלובליים שהתלבטו האם לפתוח, איך לפתוח, אמרתי, מייקרוסופט הלכו על זה, אז אתם גם יכולים.
אז מה את מאחלת לעצמך שתהיה גדולה?
אז קודם כל אני כבר גדולה, ואני חושבת שהתמזל מזלי להיות בן אדם מספיק אמיץ, כדי לעשות שני מעברי קריירה, ממחירות ושיווק לגיוס ומגיוס למיתוג מעסיק. אני רוצה לאחל לעצמי וגם לאנשים שמחפשים עבודה, ובטח לאנשים שמחפשות עבודה, לחיות במימוש. זאת אומרת, זה מה שאני ייחלתי לעצמי באותו יום שהבנתי שאני הולכת לעשות דברים גדולים, ואני חושבת שכל אחד שסובל בעבודה, שלא אוהב את העבודה שלו, שמרגיש שהוא לא מגיע לכדי מימוש, לקום ולחפש עבודה חדשה. אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן בעבודה
שלנו, נכון?
שזה חשוב שכמו שאנחנו דואגים לשאר תחומי החיים, לדאוג גם שעבודה לא תהיה רק כסף. עבודה זה מדהים כשזה מימוש. אני מוכנה לעשות את העבודה שלי גם בלי שמשלמים לי. אני אוהבת שמשלמים, אבל...
וואו, זה מדהים. שיש לקוחות שלך לא שמעו את זה, נילי, קודם כל.
הם שומעים את זה, אני אומרת להם את זה. אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה. זה, וזה, זה זכות גדולה.
זה ממש זכות גדולה.
זה לקח הרבה שנים להגיע לזה, ו...
אבל זה אפשרי, ואני גם, אני לגמרי מחזקת אותך, ואני גם, אני גם חושבת שאנשים במסגרת העבודה שלהם יכולים להתפתח גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, כאילו בקטע של לפתח את עצמם, ללא יודעת מה, לעשות פודקאסט שקשור לתחומי עניין שלהם.
בארגון נכון.
כן, זה בארגונים שמעודדים את זה, ברור. אבל אני אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, גם אנחנו לא יכולים בהכרח להתקדם בתפקיד שלנו בשלב שבו אנחנו נמצאים, אבל אנחנו כן יכולים לעשות דברים אחרים.
נכון, ורסטיליות היום זה דבר חשוב, וככל שנהיה ורסטילים בעשייה שלנו, ככה אנחנו גם נגיע לכדי מימוש.
מדהים. טוב, תקשיבי, מלא ידע, ממש אבל. תודה רבה שהגעת לאולפן.
תודה, נתנה.
אנחנו נשתמע בפרק הבא, נסיים את התוכנית בתפילה לחזרת החטופים. תודה, נשתמע. ביי ביי.